ב-11 וב-12 בנובמבר יתקיים במכון כנס בינלאומי ופורום מומחים בנושא בקרת נשק בשיתוף קרן אדנאואר. עמנו בנושא הזה דוקטור אמילי לנדאו, ראשת תוכנית המחקר לבקרת נשק וביטחון אזורי במכון.
אהלן.
שלום אמילי. נושאים מרכזיים שיעלו בכנס, נדבר עליהם תחילה, וגם איזה מומחים יגיעו להשתתף בו.
אז השנה אנחנו באמת מדברים על האתגרים שיש בתחום של בקרת נשק ומניעת תפוצה גרעינית, ניסיונות לפירוק נשק גרעיני, ואנחנו הולכים השנה גם לבדוק יותר את הסביבה המדינתית, כלומר מה קורה ביחסים בין השחקנים הגלובליים המרכזיים באופן כללי, ואיך זה משפיע על היכולת שלהם לקדם יוזמות בתחום של בקרת נשק. אותו דבר נעשה גם בהקשר האזורי. אנחנו כמובן נידרש שוב לאיראן וצפון קוריאה, שתי המדינות שמלוות אותנו כבר לפחות 15 שנה, במקרה של צפון קוריאה זה כבר מעל 20 שנה בהקשר למאמצים שלהם לפתח, במקרה של צפון קוריאה היא כבר מדינה גרעינית, אבל ממשיכה לפתח טילים, וגם כמויות של פלוטוניום, ואיראן עם כל ההיסטוריה של המסע ומתן הארוך, ההגעה להסכם הגרעין ב-2015, אבל המצב הלא מאוד מעודד שהתפתח מאז, ואיראן ממשיכה לעבוד כמובן אתגר, גם בהקשר הגרעיני, והיום גם יותר ויותר, בהקשר האזורי, והדברים קשורים זה בזה, מכיוון שאיראן מאתגרת בהקשר האזורי, גם בגלל מה שקורה בהקשר הגרעיני, והיחס של ממשל טראמפ בעיקר. אז אלה הנושאים העיקריים שאנחנו נעסוק בהם. אנחנו, מבחינת הפורמט של הכנס, יש לנו חלק ראשון שהוא פתוח לקהל, שזה בעצם הרצאות אורח, של מרצים בולטים, תכף אני אפרט קצת. אחר כך למחרת כל הבוקר אנחנו בעצם נתכנס במסגרת שולחנות עגולים שהם רק על פי הזמנה, מכיוון שאנחנו רצינו ליצור איזושהי מסגרת שתאפשר באמת שיח בין האנשים שמוזמנים. הרי בכנס זה תמיד הקהל פחות או יותר פסיבי, חוץ משתיים, שלוש שאלות בסוף, כאשר המרצים חולקים את התובנות שלהם. ופה רצינו באמת איזושהי מסגרת קצת יותר אינטימית, שתאפשר גם לאורחים שלנו מחול וגם לאורחים המכובדים שלנו מישראל להחליף דעות וללבן את הנושאים האלה קצת יותר לעומק. ובסוף היום השני אנחנו נקיים גם סמינר פתוח לקהל שיתמקד בעיקר באיראן. מבחינת הרצאות האורח, אני חושבת ש הבולט מביניהם הוא דוקטור כריסטופר פורד, שהוא תת מזכיר המדינה האמריקנית לנושאים של מניעת תפוצה וביטחון בינלאומי. הוא ידבר על הגישה האמריקנית לבקרת נשק. יש איזו יוזמה חדשה אמריקנית, תמיד בתחום של בקרת נשק, אני אגיד בגדול, יש את השאלה הזאת של האם קודם מטפלים במערכות הנשק ומתעלמים מהיחסים שמתקיימים בין המדינות שבעצם הובילו לפיתוח הנשק, או שמתמקדים קודם כל במדינות ומה שקורה ביניהם, ואחר כך נדרשים למערכות נשק. כלומר, אם אתה שם את הסוסים לפני העגלה, או העגלה לפני הסוסים, וכמובן שאנשים שונים מפרשים את העגלה והסוסים בצורות שונות, אז הוא ייתן תפיסה אמריקנית חדשה, שבעצם מדגישה את החשיבות של התייחסות לקונטקסט. מה קורה בין המדינות, מה קורה בין המעצמות, מה קורה באזורים שונים, מה גורם לזה שמדינות בכלל הולכות לכיוון הזה כשלב מקדים ליכולת שלנו לצמצם מאגרים.
אגב, אפשר לראות ניצנים או ביטויים ליישום של הגישה הזאת במדיניות של ממשל טראמפ מול שתי המדינות הסוררות המרכזיות שהזכרת, צפון קוריאה ואיראן, או שזה כרגע בגדר תיאוריה שעדיין
לא בא לידי יותר, ביטוי? לא, האמת שיותר הם מדברים על זה בהקשר הגלובלי, כלומר, בהקשר של ארצות הברית, רוסיה וגם סין, שהן מדינות שהן כבר גרעיניות, כלומר, במקום לנסות כל מיני יוזמות כאלה שמדברות על כך שחיסול מיידי של נשק גרעיני, שהן יוזמות, אין מה לעשות, לא כל כך ריאליות, המדינות הגרעיניות לא מעוניינות להתפרק, וזה איזשהו גורם מתח תמידי, במיוחד בוועידות ה-NPT שמתקיימות כל 5 שנים, המדינות הלא גרעיניות באות בטענות לגרעיניות, למה אתן לא מתפרקות, ופה בעצם ארצות הברית אומרת, רגע, כדי שהמדינות האלה יהיו יותר במקום שהם יסכימו, לצמצם מאגרים, צריך לראות מה קורה ביניהם, ואנחנו רואים את רוסיה עם הגישה שלה, שהיא דווקא הולכת יותר בכיוון של מודרניזציה של המאגר הגרעיני, וגם ארצות הברית, סין, שהיא לא חלק מכמה הסכמים חשובים שהיו בין ארצות הברית לברית המועצות בזמנו, בין ארצות הברית לרוסיה, אבל בינתיים היא התפתחה, והיא משפרת גם את היכולות שלה ואת הטילים שלה, איך מכניסים אותה לתוך המסגרת הזאת, אז יותר להידרש ליחסי הכוחות בין המעצמות, ולנסות דרך הגישה הזאת, להגביר את הנכונות, בוא נאמר שהמדינות הגרעיניות, לפחות לצמצם את המאגרים שלהם, אם לא לחסל אותם לגמרי. במקרה של איראן וצפון קוריאה, אנחנו מדברים על שתי מדינות, שהן למעשה, צפון קוריאה כמובן פרשה מה-NPT, אבל למדינות שהתחייבו לא לפתח נשק גרעיני, להישאר לא גרעיניות, והם פיתחו נשק, או הלכו במסלול של נשק גרעיני, תוך כדי הפרה של המחויבות הזאת, ולכן במקרים שלהם פחות מסתכלים על היחסים הבין-מדינתיים, ויותר מתמקדים באמת בנשק עצמו, או במאמצים להגיע לנשק. למרות שאני יכולה להגיד בסוגריים, הסתייגות לגבי צפון קוריאה, בין השנים 2003-2008, כן ניסו לקדם מסע ומתן אזורי עם צפון קוריאה, עם 6 מדינות שההיגיון היה היגיון אזורי. בוא ניקח את המדינות שהן רלוונטיות לצפון קוריאה, הכי רלוונטיות לצפון קוריאה מבחינת האיום, וננסה להגיע לאיזשהו הסדר במסגרת הזאת. שיחות היו פעילות משך 5 שנים, אבל לא הגיעו לתוצאות.
ויש עוד מומחים מארצות הברית, מרוסיה וגם מצרפת שיגיעו לכנס.
אז בעיקר האמת יש לנו אורחים אקדמיים מארצות הברית, יש לנו 3 שמגיעים מוושינגטון, הם השמות שלהם זה פרופסור מתיו קרונינג, שהוא פרופסור בג'ורג'טאון יוניברסיטי, איש בשם אלירזה נאדר, שהיה חלק מ-RAND Corporation, וכרגע מנהל איזשהו ארגון עצמאי שלו, שמאוד ממוקד במה שקורה באיראן. ויש לנו גם את ג'יי סולומון, שהוא היה עיתונאי בכיר, חוקר בכיר, בוול סטריט ג'ורנל במשך 4 שנים, וחשף הרבה מאוד פרטים לגבי תוכניות הגרעין, גם של איראן וגם של צפון קוריאה, אז אנחנו נשלב אותם גם בדיונים במסגרת הסגורה, וגם בדיון הפומבי בסוף היום השני. בנוסף, הצלחנו להביא גם מישהו מרוסיה, זה, אני אומרת הצלחנו, זה היה קצת קשה, מכיוון ש... יש שם מכון מחקר מאוד רציני במוסקווה, שהם עושים את הכנס השנתי שלהם בתחום של מניעת תפוצה, בערך 2 יומים לפני הכנס שלנו, אז הרבה מאוד מהמומחים היו מעורבים בזה ולא יכלו להגיע. בכל אופן מישהו שהוא שייך לפיר סנטר, מכון מחקר מאוד מרכזי במוסקווה, אז הוא יהיה כדי להציג את הזווית הרוסית, ויש לנו גם מומחה שמגיע ממכון מחקר בצרפת, שכל הגישה האירופית כנראה תהיה על הכתפיים שלו להציג. כן.
אוקיי, אז רשמנו לפנינו, הכנס כאמור ב-11 וב-12 בנובמבר כאן, במכון למחקרי ביטחון לאומי, והשפה של הכנס היא כמובן אנגלית.
היא באנגלית, כן, חשוב להדגיש.
אז ציינו גם את זה. תודה רבה, אמילי.
תודה רבה לך.